שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף י"ב, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. הוא מצטט את הגמרא, גופה, בוא נעסוק בגוף מימרה שהבאנו קודם. ראה אותם רצים אחר המציעה וכו', ואמר על כך רבי ירמיה, שאמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהן ומגיען. ועל כך באי שאל רבי ירמיה, כאשר אדם רוצה לתת לחברו במתנה צבי או גוזלות, והוא שם אותם בחצר של האדם, האח יהיה הדין, וקיבלה מיני. רבי אבא בר כהנא מרבי ירמיה, שהדין שאף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען, בכל זאת בעל השדה קונה את המתנה. עד לכאן ציטוט המאמרה, ובעקבות כך באי שאל רבה את השאלה הבאה, מה יהיה הדין במקרה שאדם זרק הארנקי והפקירו לכל הקודם לזכות בו, והוא זרק אותו בפתח זה ויצא הארנק בפתח אחר? מהו הדין במקרה כזה? והסביר רבה את צדדי הספק, האם אנחנו אומרים שאוויר שאין סופו לנוח כמונח דמי, או שמה לא? הוא מסביר רשי, אם אנחנו אומרים שהארנק שנמצא באוויר נחשב כמונח, אז קנאו בעל הבית הראשון, ואם הוא לא נחשב כמונח, אז בעל הבית הראשון לא קנה אותו. ומעיר רשי שרבה נקט את שאלתו דווקא ביחס לאוויר, מפני שאין סופו לנוח בתוך הבית, כי אם היה מדובר על מציאות שהארנק נמצא באוויר כזה, שבסופו של דבר הוא כן ינוח בתוך הבית, אז במקרה כזה פשיטה שאפילו אם קדם אדם אחר וקלט את הארנק כאשר הוא עדיין נמצא באוויר, אותו אדם לא קנה את הארנק, שהרי מי שנכנס הארנק לאוויר הבית קנאו בעל הבית, כפי ששנינו במפורש במסכת גיטין. הייתה אישה עומדת בראש הגג וזרק לבעלה גט, כיוון שנכנס הגט לאוויר הגג, הרי זו מגורשת. ואם הבעל נמצא למעלה על ראש הגג והיא נמצאת למטה, כיוון שיצא הגט מרשות הגג, גם אם הגט נמחק או נשרף לפני שהוא הגיע ליד האישה, הדין שהיא מגורשת. מכיוון שבשעה שהגט היה באוויר, היא כבר קנתה אותו, היות שסופו היה לנוח ברשותה. אמר לי, ענה על כך רב פאפה לרבה, ואמר לה ויש אומרים שענה את זה רב עדה בר מתנה לרבה, ואמר לה ויש אומרים שענה את זה רבינה לרבה. לאו היינו מתניתין? האם לא ניתן לפשוט את שאלתך ממשנתנו שאמרה, ראה אותם רצין אחר המציאה, ואמר על כך רבי ירמיה שאמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהן ומגיען. ובאי, ובעקבות כך, שאל רבי ירמיה, במקרה שאדם רוצה לתת אותם במתנה על ידי קניין חצר לחברו, האח יהיה הדין, וקיבלה מיני רבי אבא בר כהנא מרבי ירמיה, שבמתנה, אף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען, החצר קונה אותם בקניין חצר. וזה מקביל לשאלתך רבה, שהרי גם במשנה מדובר שהם מתגלגלים ויוצאים ואין סופם לנוח בחצר. ואמר רבי אבא בר כהנא בשם רבי ירמיה, שגם במקרה כזה קנה להיסדהו. אמר לי, דחה רבה את התשובה הזו, מתגלגל כאמרת? האם אתה בא להשוות את זה לצבי או לגוזלות, שזה דבר שמתגלגל בחצר? הרי שאני מתגלגל דכמונח דמי. שונה דינו של דבר שמתגלגל ונוגע בקרקע החצר, שהוא דומה כמונח על גבי החצר, מאשר הארנק המעופף שלא נוגע בכלל בקרקע הבית. ואומרת המשנה, מציאת בנו וביתו הקטנים, מציאת עבדו ושפחתו הכנעניים, וכן מציאת אשתו, הרי אלו שלו. לעומת זאת, מציאת בנו וביתו הגדולים, מציאת עבדו ושפחתו העבריים, וכן מציאת אשתו שגירשה אף על פי שלא נתן לכתובה, הרי אלו שלהן. ואומרת הגמרא, אמר שמואל, ביחס לדין הראשון שאמרה המשנה, הגמרא במסכת כתובות הסבירה, שמציאת ביתו הקטנה שייכת לאבא, כי הדבר נלמד מפסוקים, וכך הדין גם ביחס לנערה, שהרי כל שבח נעוריה שייך לאביה. וכן הסבירה הגמרא שמציאת אשתו שייכת לבעל, מפני שחכמים תקנו שיזכה הבעל במציאה שלה, משום שלא תהיה ביניהם איבה. אבל מפני מה אמרו שמציאת ילד קטן שייכת לאביו? הוא מסביר שמואל, מפני שבשעה שמוצאה הוא מריצה אצל אביו, ואינו מאחר את המציאה בידו. כך שבעצם כאשר הוא מקביע את המציאה לצורך אביו הוא הקביע אותה. מקשה הגמרא על דברי שמואל. למאמרה, אז אם אתה לפי זה אומר, דסבר שמואל, שקטן לית לזכייה לנפשי מדאורייתא? שהיות שהוא אינו בר דעת, אז הוא לא זוכה במציאה לעצמו מדין תורה, אלא לאביו? והתניא, והרי שנינו בברייתא, הסוחר את הפועל ילקט בנו אחריו. הוא מסביר רש"י, שמותר לבנו של פועל עני, במידה וסחרו אותו לקצור בשדה, ללקוט אחר אביו את הלקט הנושר. אבל, אם קיבל הפועל את השדה, למחצה או לשליש או לרביע, שתמורת עבודתו הוא יקבל חלק מסוים מהתבואה, אז הרי הוא כבעל הבית בשדה זה, ולכן הדין שלא ילקט בנו אחריו, לפי שלקט הבן לאביו. רבי יוסי חולק ואומר, בין כך ובין כך, בין אם שכרו את האבא ביומית, בין אם שכרו אותו למחצה לשליש ולרביע, ילקט בנו ואשתו אחריו. כי גם אם האב עשיר, הבן עני וזוכה לעצמו. עד לכאן לשון הברייתא, ואמר על כך שמואל הלכה כרבי יוסי. ושואל את הגמרא, אי אמרת בי שלמה, נוח לי להבין במידה ואתה אומר, שילד קטן אית לזכייה לנפשי, הוא בר דעת והוא יכול לזכות בדבר לעצמו, וזה דין דאורייתא, אז כי כמלקט לנפשי כמלקט. כאשר הוא מלקט אחרי אביו העשיר, הוא זוכה בלקט עבור עצמו, ועבורה מיני כזכי. ואביו זוכה בלקט לאחר שהבן זכה בו. אלא היא אמרת שילד קטן לית לזכייה לנפשי, שמדאורייתא הוא לא זוכה בלקט לעצמו, וכי כמלקט לאביו כמלקט, שכאשר הוא מגביע את הלקט לצורך אביו הוא מגביע אותה, אז במקרה ואבו העשיר הוא באופן יחסי, כי הוא מקבל את משכורתו למחצה לשליש ולרביע, המים, מדוע אמר רבי יוסי שאשתו ובנו מלקט אחריו? הרי כיוון שיש לאבא חלק בשדה, הוא חייב במתנות עניים של לקט, כפי שדורשת הגמרא במסכת גיטין, שגם אני מוזהר שלא לקחת את הלקט מהשדה שלו. אז בהכרח שרבי יוסי סובר שקטן זוכה בלקט לעצמו, ואם אמר שמואל הלכה כרבי יוסי, אז זה סותר את דברי שמואל שאמר שהטעם במשנה שמציאת קטן לאביו, מפני שבשעה שמוצא הוא מריצה אצל אביו ואינו מאחר אותה בידו, שזה אפשרי רק אם נאמר שהקטן לא זוכה במציאה לעצמו. מתרץ את הגמרא, שמואל טעם הדתן הדידן כאמר, שמואל בדבריו הסביר את הטעם של התנה של המשנה, ולי, אבל הוא עצמו לא סביר עלי, שהרי הוא פסק הלכה כרבי יוסי לעניין לקט, שקטן זוכה בלקט לעצמו. ומקשה הגמרא, וסבר רבי יוסי שקטן איתלה יש לו זכייה מדאורייתא והאתנן, והרי שנינו במשנה במסכת גיטין, מציאת חרש או שוטה או וקטן, יש בהם משום גזל מפני דרכי שלום. זאת אומרת, שהם לא קונים את המציאה מדאורייתא, וחכמים תקנו שלא יגזלו מהם את המציאה, מפני דרכי שלום. רבי יוסי חולק ואומר, שמי שיקח מהם את המציאה, זה לא גזל מפני דרכי שלום, אלא זה גזל גמור. ואמר על כך רב חיסדה, שגם מה שאמר רבי יוסי גזל גמור, הכוונה מדבריהן. זאת אומרת, מפני דרכי שלום. והנפקמינה, בין תנא קמא לבין רבי יוסי, זה לגבי להוציאו בדיינים. מסביר רש"י, שרבי יוסי בא להשמיע לנו שהחמירו חכמים בתקנתם והגדירו את גזל המציאה מאחרי שוטה וקטן כגזל גמור, כך שאחרי שוטה וקטן יוכלו להוציא על ידי הדיינים את המציאה ממי שלקח אותה מהם. וכיוון שגם לפי רבי יוסי מדאורייתא אין לקטן זכייה, אז חוזרת השאלה על דעת רבי יוסי, כיצד הוא התיר לבן של האריס שקוצר את השדה תמורת מחצה או שליש או רביע מהתבואה ללקט אחריו? הרי אביו על ידי כך גוזל את העניים. אלא עונה על כך אמר אביי, שרבי יוסי בעצם סובר גמור כמו התנא של המשנה שלנו, שקטן אין לו זכייה לעצמו, והסיבה שרבי יוסי התיר לקטן ללקט אחרי אביו, למרות שיש לאביו חלק בשדה, שכיוון שיש לפועל הזה בנים ואישה, העניים עצמם מתייאשים מהלקט שיש בשדה, ולפיכך עשו את השדה כמי שהלכו בנמושות, שלגביהם שנינו במסכת פאה, מהמתי כל אדם מותרים בלקט מי שהלכו בנמושות. והירושלמי מביא על כך שני הסברים, או נמושות עם נון שהם באים בסוף, או משושות עם הם שהן ממשמשים ובאים. ובבבלי, רבי יוחנן מסביר שזה הזקנים שהולכים על מקלם, וריש לקיש אומר שזה הלוקטים אחר הלוקטים. המכנה המשותף בין כל הפירושים, שמדובר על אדם זקן וחלש ממעמד חברתי נמוך. ובעברית החדשה, המילה נמושות קיבלה את המשמעות של אדם בעל אופי חלש. אז לאחר שהלכו הנמושות בשדה, דעניים גופיו שהעניים עצמם מסך דעתיו, מסיכים דעתם ממתנות העניים ובכלל זה הלקט שבאותה שדה, מפני שסברי העניים, ברי דהייך מלקתי לי. בניו של הפועל כבר לקחו את כל הלקט. אמר לי מקשר עבד הבר מתנה לאביי, וכי מותר לאדם להרביץ ארי בתוך שדהו כדי שיראו עניים ויברחו? אלא ברור שאסור לאדם לשים אריה בתוך השדה, וזה יגרום לעניים לוותר על מתנות העניים, וכך הוא יוכל לזכות בהם. אז אם כך, כיצד תירו לבניו של הפועל ללקט אחריו? אלא מכוח קושייה זו אמר רבה, הפכנו דף, עשו שאינו זוכה כזוכה. מסביר רש"י שאף על פי שאין הלקט של הקטנים זכייה בכל מקום אחר, כאן כן עשו את הקטן כזוכה. מה הייתה מה? מפני שעניים גופיו, העניים עצמם, ניחה להו, נוח להם בתקנה זו, כי היכי דקי אגרו לדידהו, נלקוט בניו בתריו. כי כל העניים מעוניינים שכאשר יזכרו אותם להיות פועלים בשדה, הילדים שלהם יוכלו ללקוט אחריהם. ואם כך, הסברו של שמואל את המשנה, שהאב זוכה במציאת בנו הקטן, כי קטן לא זוכה מדאורייתא, ופליגה, זה חולק, עד רבחי הבר אבא, דאמר רבחי הבר אבא, אמר רבי יוחנן, שמה שנקטה המשנה, מציאת בנו וביתו הקטנים, ולאחר מכן מציאת בנו וביתו הגדולים, לא התכוון התנא שגדול זה גדול ממש, וגם לא שקטן זה קטן ממש, אלא גדול וסמוך על שולחן אביו, זהו בעצם קטן, וקטן ואינו סמוך על שולחן אביו, זהו בעצם גדול. שאף גדול שיש לו דין זכייה מדאורייתא, במידה והוא סמוך על שולחן אביו ואביו מפרנס אותו, אז מציאתו שייכת לאביו, כדי שלא תהיה ביניהם איבה. שיאמר האבא, אני מפרנס אותך, ואת מה שאתה מוצא אתה לוקח לעצמך? אבל אם הילד אינו סמוך על שולחן אביו, אז אפילו הוא קטן מציאתו שלו. הרי שלפי רבחי אבא רבא, יש דין זכייה לקטן. ציטוט מהמשנה, מציאת עבדו ושפחתו העבריים, הרי הוא של עצמן. ושואלת על כך הגמרא עמי, מדוע מציאת עבדו ושפחתו העבריים שייך להם ולא שייך לאדון? הרי לא יהיה אלא פועל. מסביר רש"י, לא יהיה עבדו של אדם אלא כשכיר באלמה. ותניה, ושנינו בברייתא, שמציאת פועל שייכת לעצמו. ומסבירה הברייתא במה דברים אמורים, בזמן שאמר לו בעל הבית לפועל, נקש עמי היום, או אדור עמי היום, שאלו פעולות ספציפיות. אבל אם אמר לו בעל הבית לפועל, עשה עמי מלאכה היום, ולא פירש לו לאיזה מלאכה הוא שכר אותו, אז במקרה כזה, מציאתו של הפועל שייכת לבעל הבית. ולכאורה כך צריך להיות הדין גם של עבד עברי שמצא מציאה, שהרי כשקנה הרב את העבד, לסתם מלאכה קנאו. הוא מביא על כך הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, הכה, כאן במשנתנו מדובר בעבד נוקב מרגליות עסקינן, עבד הייטקיסט, שאין רבו רוצה לשנותו למלאכה אחרת, ולכן לא נוח לאדון שיגביה העבד מציאה על חשבון זמן העבודה שלו, כי לא שכיח שהוא ימצא מציאה מעולה בדמיה יותר מסחר ביטול מלאכתו. כך שבמקרה שהעבד כן מהרים מציאה, אז המציאה שייכת לעבד, כפי שאמרה המשנה, וישלם העבד לרבו את שכר ביטול מלאכתו. תירוץ שני, רבה אמר, שבמקביל המציאה עם מלאכתו עסקינן במשנתנו, והיות שהוא לא ביטל כלום ממלאכתו, לכן אמרה המשנה שהמציאה שלו שייכת לעצמו. תירוץ שלישי, רב פאפה אמר, שמה ששנינו בברייתא, שמציאת הפועל שייכת לבעל הבית, מדובר כגון ששכרו ללקט הרבה מציאות. ביחידמי, ובאיזה מציאות מדובר? דאקפי אגמה בקברי. מסביר רש"י, שצף הנהר חוץ לגדותיו, וצפו הדגים שם, וכשיבשו המים היוצאים, נמצאו שם דגים הרבה. וממשיכה הגמרא ושואלת, ביחס לדברי המשנה, ששפחה עברית שמצאה מציאה, המציאה שייכת לה, היי שפחה, שפחה זו שהוזכרה במשנה, היחידמי, באיזה מציאות מדובר? אידאייתי שתי שערות, אם גדלו לה שתי שערות במקום צנוע, שזה סימן בגרות, מה היא באה יגבי? אז מה היא עושה אצל האדון? הרי הברייתא אומרת ששפחה עברייה יוצאה בסימני בגרות. ואם מדובר דלא הייתי שהיא לא הביאה שתי שערות, אז היא איתי לאב, אם יש לאב בחיים, מציאתה דאבו האביה, שייכת לאביה. והיא דלאיתי לאב, ואם אין לאב חי, אז טיפוק תצא השפחה במיטת האב מהאדון. דאמר אש לקיש, אמה העברייה קונה עצמה במיטת האב מרשות האדון מקל וחומר. כפי שאומרת הגמרא במסכת קידושין, מה סימני בגרות שאין מוציאים את הבת מרשות האב, והם כן מוציאים אותה מרשות האדון, כפי שלומדים מלשון הפסוק, ויצא חינם שאלו ימי בגרות, והמילים אין כסף אלו ימי נערות. אז מיטת האב שמוציאה את הבת מרשות האב, כך שהוא אינו מוריש לבניו את מה שזיקתה לו התורה בביתו, כי הוא לא מוריש את מעשה ידיה לאחי, וזה נלמד מהפסוק, והתנחלתם אותם לבניכם, שבאה התורה למעט, שאתם לא מורישים את הזכות שיש לכם בבנותיכם לבניכם. אז אינו דין, האם זה לא קל וחומר, שמיטת האב תוציא את השפחה מרשות האדון. תמהה הגמרה על עצם הקושיה, ולאבי תותב רש לקיש? מדוע אתה מקשה מהקל וחומר שרש לקיש אמר? הלו הגמרה בקידושין דחתה את דבריו, אלא מבאר את הגמרה את הקושיה, נעימה, אולי נאמר, שמהי נעמי תיה ותיובתה, שניתן לדחות את דברי רש לקיש, גם מהמשנה שלנו שאמרה, שמציאתה של שפחה עברית שייכת לעצמה ולא לאדון, מה שבהכרח אומר שהמציאה לא שייכת לאביה, כי הוא כנראה מת, ולמרות זאת היא עדיין במעמד של שפחה, וזה סותר את דברי רש לקיש. דוחה הגמרה, שלא בהכרח, שמשנתנו סותרת את דברי רש לקיש, מפני שלעולם ניתן לומר דעית אליו שיש אב בחיים, ומהי הכוונה בדברי המשנה, הרי הן שלהן? לאפוקי דרבה, שזה בא לומר ולהוציא, שזה בא להוציא שהמציאה שלה לא שייכת לרבה, דהיינו לאדון שלה, אלא שייכת לאביה. ונקטה המשנה את המילה שלהן, משום שהאב של השפחה זוכה במציאה מכוח ביתו הקטנה. ורבנו חננאל במקום מביא פירוש נוסף שיש שגרסו לא רבה עם ה' שהמשמעות היא האדון שלה, אלא רבה, שנקטה המשנה את המילה שלהן כדי להוציא מדעתו של רבה, שסבר שעבד עברי גופו קנוי לאדון, ובא משנתנו לומר שגופו של העבד וכן גופה של השפחה לא קנוי לאדון, ולכן מציאתן לא שייכת לאדון אלא להם. ציטוט מהמשנה שמציאת אשתו שגירשה, אף על פי שהוא לא נתן לה עדיין את כתובתה, שייכת לאישה ולא לבעל. ומקשה הגמרא, הרי הוא גירשה, אז אם כך פשיטה, שהמציאה תהיה שייכת לאישה ולא לבעל. מתרצת הגמרא, הכה במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר? במגורשת ואינה מגורשת. כגון מסביר רש"י, שזרק לה הבעל את גיטה, וספק היה הגט קרוב לה, ספק קרוב לו ברשות הרבים. דאמר רב זירא אמר שמואל שכל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת, בעלה עדיין חיה במזונותיה, שהרי בגללו היא עדיין לא יכולה להתחתן עם אדם אחר, ולכן הייתה המשנה צריכה להשמיע לנו שבמקרה כזה מציאת האישה שייכת לה ולא לבעל. דתם אמי, שמה הטעם שאמור הבנן שמציאת אישה סתם ככה שייכת לבעלה? כי היכי דלא תהיה ולאיבה, כדי שלא תהיה ביניהם איבה שהוא מפרנס אותה, והיא את המציאות שומרת בחשבון צדדי. אבל הכה, כאן במקרה שהוא כבר גירש אותה, רק שיש ספק אם הגט היה קרוב לה או קרוב לו, אית לה איבה ואיבה. הרי ודאי שיש ביניהם יחסי איבה, ולכן לא שייך כאן הטעם שכדי למנוע איבה, מציאת אישה שייכת לבעלה. ואומרת המשנה, אדם שמצא שטרי חוב, אם יש בהם אחריות נכסים, דהיינו שהלווה כתב שהשתעבדו הקרקעות שלו למלווה והוא יוכל לגבות מהם את חובו, אז במקרה כזה הדין שלא יחזיר אותם המוצא, מפני שבית דין נפרעים מהם. אבל אם אין בהם אחריות נכסים, הדין שיחזיר אותם המוצא, מפני שאין בית דין נפרעים מהם. אלו דברי רבי מאיר, וחכמים חולקים ואומרים, בין כך ובין כך, בין אם יש בהם אחריות נכסים, בין אם אין בהם אחריות נכסים, הדין שלא יחזיר אותם המוצא, מפני שבית דין נפרעים מהם. ושואלת הגמרא על דברי רבי מאיר, במה יסקינן, באיזה מציאות מדובר? אילם, האם תאמר שמדובר כשהחייב מודה, דהיינו שהלווה מודה שהוא חייב למלווה את הכסף, והשטר עדיין אינו פרוע, אז אם כך, כי יש בהם אחריות נכסים, אמי, מדוע שלא יחזיר המוצא את השטר? המודה הלווה שהשטר לא פרוע, והיא כשאין חייב מודה, אז גם כי אין בהם אחריות נכסים, אמי, מדוע אמר רבי מאיר שיחזיר המוצא את השטר? נאי, אמנם במצב כזה, דלא גבי, המלווה לא גובה את חובו ממשבדי, מקרקעות שמחר הלווה לאחר שהוא לקח ממנו את ההלוואה. אבל מבני חרי, מקרקעות בני חורין שיש ללווה, מגווה גבי, יכול המלווה לגבות את חובו באמצעות השטר. ואם כן, מדוע להחזיר את השטר למלווה, ועל ידי כך לגרום הפסד ללווה? מתרצת הגמרא שלעולם דיבר רבי מאיר במציאות, כשהחייב מודה שהשטר אינו פרוע. והכה, וכאן בשטרי חוב שיש בהם אחריות נכסים, היינו טעמה. הטעם שהמוצא לא יחזיר אותם, דחיישינן, שמה כתב הלווה את השטרות כדי ללוות בחודש ניסן, ולא לווה בפועל עד חודש תשרי. כך ששיעבוד נכסי הלווה להלוואה, מתחיל רק מרגע לקיחת ההלוואה בפועל, שזה בחודש תשרי, אבל היות שהזמן שכתוב בשטר החוב זה חודש ניסן, חצי שנה לפני כן, אז קיים החשש ועתי למיטרף לקוחות שלא כדין, שהמלווה יוכל על ידי השטר לגבות את החוב מלקוחות שקנו קרקעות מהלווה במהלך החצי שנה בין חודש ניסן לחודש תשרי. וזה גבייה שלא כדין, שהרי הקרקעות הללו לא השתעבדו למלווה, שהרי ההלוואה לא יצא לפועל אלא בחודש תשרי. מקשה הגמרא, אי הכי, אבל אם כך הוא החשש, אז כל שיתרדעתו לקמן, כל השטרות שבאים לפנינו, ניחש לו אחי, גם לגביהם נחשוש באותו החשש. מתרצת הגמרא, כל שיתרי לא רעי. כל השטרות הסטנדרטיים הם לא שטרות רעועים. מה שאין כן הני רעי. אבל השטרות עליהם דיברה המשנה, מעמדם רעוע. הועיל ונפל השטר, אז יש צד לומר שאולי השטר הזה לא כשר. כי אם הוא היה כשר, אז בעל השטר היה נזהר בו. ממשיכה הגמרא ומקשה, אלא כיצד תסביר הדתנן את המשנה במסכת בבא בתרא שאומרת, כותבים שטר ללווה אף על פי שאין המלווה עמו. זאת אומרת שהסופר והעדים, למרות שהם לא ראו את מעשה ההלוואה עצמו, הם יכולים לכתוב ולחתום עבור הלווה על שטר, כדי שהוא יוכל לקחת בו הלוואה מהמלווה. עד לכאן ציטוט המשנה ומקשה הגמרא, אבל לכתחילה איך היא כתבינו? איך לכתחילה ניתן לכתוב שטר בלי המלווה? ניחוש, הרי לכאורה קיים החשש שמה כתב ללוות בניסן ולא לווה בפועל עד תשרי, ותצא תקלה מפני ועתי למטרף לקוחות שלא כדין, כי אחר כך יבוא המלווה באמצעות השטר הזה ויגבה את חובו מלקוחות שקנו קרקעות מהלווה לפני שבוצעה הלוואה בפועל. עונה על כך אמר אבסי, שהמשנה בבבא בתרא דיברה, הפכנו דף בשטרי הקנאה, שהלווה יקנה למלווה את נכסיו מהיום, בין אם הוא ילווה ממנו בפועל, בין אם הוא לא ילווה ממנו בפועל, שכך או כך הוא יוכל לגבות את מה שכתוב בשטר מהיום. והיות דהה שיעביד הלווה את נפשי, את נפשו למלווה, שהמלווה יוכל לגבות את חובו ממנו, ללא קשר לביצוע הלוואה בפועל, אז אין חשש לתקלה. מה שאין כן בשטר חוב סטנדרטי, שאותו כותבים רק כאשר ההלוואה נלקחת בפועל, שבמידה ונמצא שטר כזה שיש בו אחריות נכסים, אז הוא נחשב לשטר רעוע, ויש חשש שמה היה שם איזה תרגיל עוקץ שמאפשר למלווה לגבות את חובו מקרקעות שנקנו לפני ביצוע הלוואה בפועל. מקשה הגמרא, היא אחי, אם כך, שבשטרות רגילים שהם לא שטרי הקנאה, לא מצוי שאנשים כותבים אותם, אלא אם כן הם ראו את הלוואת המעות בפועל, אז מתניתין דקטני, מה שכתבה המשנה, ששטרות אם יש בהם אחריות נכסים לא יחזיר אותם המוצא, והוקימנה והעמדנו שמדובר כשהחייב מודה שהוא לא פרה את השטר, והדין הוא כך, ומשום שמה כתב ללוות בניסן ולא לווה עד תשרי, ועתי ויבוא המלווה למטרף לקוחות שלא כדין, אז בעצם אמי מדוע שהמוצא לא יחזיר את השטר, והלא נכזה נראה אנחנו. אם מדובר בשטר הקנאה, השיעבד לנפש, הרי הלווה שיעבד את עצמו ואת נכסיו כבר מהתאריך שכתוב בשטר, ואין בעיה להחזיר אותו. ואם מדובר בשטר דלא הקנאהו, אז הרי ליקה למיכה שאין לחשוש שמה הלוואה נלקחה במועד המאוחר ממה שכתוב בשטר. דה אמרת במשנה בבבא בתרא, שכי ליקה מלווה בהדי לא כתבינן, שהסופר והעדים לא כותבים שטר שהוא לא שטר הקנאה, אם הם לא רואים את ביצוע ההלוואה בפועל. אז אם כך, מדוע אמרה משנתנו, שאדם שמצא שטר חוב שיש בו אחריות נכסים לא יחזיר אותו? יענה על כך, אמר לך רב אסי, שאף על גב דשיטרי דלאו הקנאה, בדרך כלל, כי ליקה מלווה בעדי לא כתבינן, שהסופר והעדים לא מכינים שטר כזה אם הם לא רואים את ההלוואה בפועל, ואם כך, אז לא קיים החשש שהזמן הכתוב בשטר הוא מוקדם מביצוע ההלוואה בפועל. בכל זאת, מתניתין במשנתנו חששו שהזמן הכתוב בשטר מוקדם לביצוע ההלוואה בפועל, שכיוון דנפל השטר מבעליו, יתרלי, חזקת הכשרות של השטר נהייתה רעועה, וחיישינן דילמה יקרי וכתוב. ולכן לא שמרו עליו כראוי, כי אולי קרה לשטר הזה מקרה יוצא דופן, ואכן כתבו את השטר הזה, כאשר המלווה לא היה יחד עם הלווה במעמד כתיבת השטר. עד לכאן דף י"ב. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את פירושו של הרבנו חננאל. הלא הוא רבי חננאל בר חושיאל, מכונה בדרך כלל רבנו חננאל בסתם, או בקיצור ריש חט. הוא היה רב ופוסק מפרשני התלמוד ומחכמי ישראל הבולטים בראשית תקופת הראשונים, אם כי יש מהאחרונים שהחשיבו אותו לגאון. ניתן לראות בו איזה חוליית ביניים בין הגאונים לראשונים. פירושו לתלמוד הוא הראשון מסוגו שנמצא בידינו. הוא היגר עם אביו, רבנו חושיאל, לעיר קירואן שבאפריקה הצפונית, טוניסיה של ימינו. ישנה מסורת שרבנו חננאל היה תקופה ארוכה במרוקו, אך גם פרק זמן זה אינו ידוע דיו. ידוע כי הוא למד לימודים כלליים, היסטוריה ושפות, בעיקר ערבית ויוונית, היה עשיר ונכבד בקהילתו, היה נשוי ונולדו לו 9 בנות. אביו של רבנו חננאל, רבי חושיאל בן אלחנן, הינו על פי האגדה אחד מ4 תלמידי חכמים, אשר על פי הרייבד הראשון, הלא הוא הרב אברהם אבן דאוד, הפליגו מהעיר בארי שבאיטליה לקראת סוף תקופת הגאונים, סביב שנת 990 לספירת הנוצרים, ובנוסף אליו היו בספינה רבנו משה בן חנוך עם אשתו ובנו רבי חנוך, רבי שמריה בן אלחנן, וחכם רביעי ששמו לא ידוע. ביותם בדרך הם נשבו על ידי ספינה ספרדית ששייטה תחת דגלו של החליף עבד הרחמן השלישי, מושל קורדובה. רב החובל ניסה, כפי שמתאר הרייבד, לכפותה לאשתו של רב משה ולענותה, כי הייתה יפה ביותר, והיא צעקה אל רב משה אישה בלשון הקודש, ושאלה ממנו אם הנטבעים בים בתחיית המתים אם לא, והוא השיבה את הפסוק, אמר השם מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, וכששמעה דבריו, הפילה עצמה בים וטבעה ומתה. כאשר הגיעה הספינה ללמן אלכסנדריה שבמצרים, הוא הציג את שבויו למחירה, ובני הקהילה היהודית פתו את רבי שמריה. בקירואן שבתוניס נפדה רבי חושיאל, ובקורדובה שבספרן נפדו רבי משה ורבי חנוך בנו. מקומה המדויק של המרכז הרביעי אינו ברור. בקהילות שבהן נפדו השבויים הם הוכרו כתלמידי חכמים מופלגים, ותוך תקופה קצרה הם התמנו שם לראשי ישיבות המקומיות. החוקרים היהודים של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 נטו לקבל את הסיפור כאמת היסטורית, אך בעקבות מחקר שיטתי של הגניזה הקהירית הופרכו כמה מהנחותיהם, והנטייה של רוב החוקרים כיום היא לשלול את סיפור מעשה השבי. בנוגע להתפתחות עולם התורה בספרד ובצפון אפריקה, שעל פי תיאורו של הרייבד התרחש בעיקר בזכות השבויים שנפדו, מתארים החוקרים התפתחות הדרגתית ומתמשכת, שהחלה עוד לפני שהגיעו לאזורים אלו החכמים השבויים, אך היא בהחלט הועצה על ידם.